כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת קודש, פרשת ויקרא. וואו. פרשת ויקרא, לכולנו יודעים, מתחילה עם א' זעירה, א' קטנה. למה יש א' קטנה? אומרים חז"ל שמשה רבנו היה ענב. הוא לא רצה לספר לכל עם ישראל שהשם קרא לו, אז הוא רצה לכתוב כאילו ויקר. ויקר זה במקרה, כמו שלהבדיל אצל בלעם, ויקר השם את בלעם, במקרה נפגשו. אז משה בענוותנותו, במקום ויקרא, כתב ויקר, אבל כתוב ויקרא, אז הוא כזה בלבטים, השאיר א' קטנה. יפה. עד כאן הקדמה. ברורה. הקדמה הזו תשפוך אור על עוד נושא מעניין. אנחנו קראנו בסוף פרשת כי תישא, אחרי הסיפור של העגל, זה היה לפני כמה שבועיים, שלושה, קראנו את זה בתורה, אז שם כתוב שקרן אור פניו של משה. משה נהיה כמו פרוז'קטור, לא אפשר היה להביט עליו, הוא נאלץ לשים מסווה, משהו כזה כמו מגן שעושים אלה שמרתחים. אי אפשר היה להסתכל עליו. ממה היה קירון אור הפנים? אז אומרים חז"ל במקום אחר, שכשהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, אז נשאר קצת דיו בקולמוס. בקולמוס, הרי הקדוש ברוך הוא כתב את התורה לא כמו שסופר כותב תורה. זה היה אש שחורה על גבי אש לבנה, משהו בקיצור, חוקים אחרים, משהו אחר. התורה הייתה אלוקית. אז שם נשתייר קצת דיו בקולמוס, ואת הטיפת דיו שנשתיירה בקולמוס, הקדוש ברוך הוא קינח על המצח של משה רבנו, ומזה הוא זכה לקירון אור הפנים. הטיפת דיו של הספר תורה של הקדוש ברוך הוא נמרחה על המצח של משה רבנו, וזה עשה לו אור כמו של רתכת, כמו של השמש, שצריך משקפי שמש מאוד עבים כדי להסתכל על זה, הוא היה צריך מסווה. עד כאן סיפור מספר 2. יש לי שאלה על הסיפור מספר 2, נחבר אותו לסיפור מספר 1, ואז נוכל להבין איפה אנחנו בדרשה פה היום. יש לי שאלה. כשאני כותב ספר, אז יש לי דיו ויש לי כסת, ואני תובל את הציפורן, את הקולמוס, אני תובל בדיו, אני לא יודע כמה דיו נכנס בפנים, ואני מתחיל לכתוב ולכבוד, כותב, אחרי שתי שורות נגמר הדיו, אני צריך לטבול שוב, כותב, עוד שתי שורות נגמר, שורה שלישית, שורה אחרונה, נגמר, מסתכל, וואי, נשאר לי עדיין דיו בקולמוס. גמרתי לכתוב ודיו נשאר בקולמוס. זה רבותיי יכול לקרוא אצלי, אני לא מתוכנן, אני לא יודע כמה קולמוס, כמה אות, כמה כל אות, כמה דיו היא צריכה, ואני לא יודע כמה דיו נשאב בכל תבילה של הקולמוס בכסת, אז יכול לי לפעמים שיהיה חסר לי, ואני צריך לטבול שוב, ויכול להיות שיהיה לי עודף, ואני צריך לקנח אותו. אבל רבותיי, אני שואל אתכם, הקדוש ברוך הוא גם אצלו יכולות להיות כאלה טעויות? שהוא טבל מראש את הדיו, את הקולמוס בדיו, ולא נכנסה לתוך הקולמוס, לא נכנסה הכמות האופטימלית שהיה צריך, הרי זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא, הכל מדויק, אנחנו נראה, נספור, אני לא אתן כאן עכשיו שיעורים בביולוגיה, בבוטניקה, בפיזיקה, אבל למשל, יש צמחים שיש שני עלים, צפון דרום, שני עלים מזרח מערב, שני עלים צפון דרום, שני עלים מזרח מערב, שני עלים צפון דרום, שני עלים מזרח מערב, ככה, יכול להיות שיח כזה, או עץ, או פרח חד שנתי, גבוה אפילו מטר וחצי, שיש לו שתיים, 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 שתיים. אם אין רוח, ואין איזה אבן, ואין איזושהי תאונה, אז הדיוק בין השתיים האלה לשתיים האלה, בין השתיים האלה לשתיים האלה, הוא 1/100,000 של המילימטר. אלא אם כן את התאונה באה, זה ג'וק ונגס קצת, הוא קרה משהו. נורמלי הדיוק של הפרח הפשוט, עשב, שכמור יש חרציות אלפים ורבבות טריליונים טריליארדים, הדיוק הוא על 1/100,000 של המילימטר. הדיוק של קורי הקביש הוא 1/100,000 של המילימטר. הדיוק של תאי הדם כדוריות הלבנות ואדומות, הכל רבותיי עובד. מה אני אגיד לכם, פעם אחרת בעזרת השם אולי יהיה לנו ככה מצב רוח עם הזדמנות להתפעל מנפלאות הבריאה רק בדברים הקטנים האלה שאנחנו רומסים בידיים, ברגליים, ואפילו לא רואים כמה זה חכם. לא מסתכלים, לא מתבוננים. אין שום דבר אצל הקדוש ברוך הוא בערך, פחות או יותר. הכל מדויק על 1/100,000,000 של המילימטר, על 1/100,000,000 של המיליגרם, על 1/100,000,000 של החיידק, על 1/100,000,000 של המולקולה. הכל מדויק, 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 מדויק. והנה כאן פתאום הקדוש ברוך הוא כותב את התורה, ונשאר דיו בכסת. איך נשאר? למה נשאר? התשובה היא, רמזתי עליה. אמרתי שהעלים של הצפון דרום מתואמים נגד המזרח מערב על אלפית המילימטר, חוץ מאם הייתה איזושהי תאונה. משהו קרה. בא ציפור והזיזה טיפה, בא תולעת ונגסה טיפה, בא אבן והזיזה משהו. כלומר, העולם באמת מדויק, 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 אבל הוא גם כפוף לשינויים, לא שינויים שהקדוש ברוך הוא עשה בתוכנית המקורית, אלא את התוכנית המקורית הוא מראש עשה גמישה מוכנה לקבל שינויים. זה נקרא סומך השם לכל הנופלים. בתוכנה המקורית אין נפילות. ובכל אופן, אם תהיה נפילה, ישנה אפשרות תיקון. נפילה לא אומרים, לא משחקים, שברו את הכלים, ממשיכים לשחק, לא שברו את הכלים, סומך השם לכל הנופלים, מתקנים את כל הטעויות. יפה מאוד. כשהקדוש ברוך הוא טבל את הקולמוס בדיו, הייתה בפנים כמות דיו בדיוק, 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 כמה שצריך לכתוב את הספר תורה. שלא יהיה אפילו תג אחד קטן, 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 קטן נוסף, אי אפשר לכתוב עם מה שהקדוש ברוך הוא טבל, ולא יחסר לקצה העליון, החצי מילימטר של התג האחרון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל פתאום קרה כאן משהו, בחירה חופשית של בני אדם. משה רבנו כתב א' קטנה. עכשיו אנחנו יודעים איפה נשאר הדיו. הדיו הזה זה של משה רבנו, כלומר האור פני משה רבנו שקרן, זה תוצרת עצמית, זה משה רבנו בעצמו יצר את זה, הענבה שלו יצרה את קירון אור הפנים. כלומר, אבא רבותיי, אם כן עכשיו באמת אנחנו מתחילים את השיעור, עד עכשיו היה הקדמה, אז כמו שאנחנו מתחילים ממש, ערב שבת שלום. מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, תשמעו. אנחנו לומדים פרשת ויקרא. השם קורא למשה ומכניס אותו לתוך בית המקדש. אז לפחות ההקדמה עד עכשיו, אנחנו כבר התחלנו קצת להבין למה משה רבנו זכה להיכנס לבית המקדש, הרי הוא לא כהן. אז באמת במשך כל שבעת ימי המילואים, הקדוש ברוך הוא כן עשה אותו כהן. למה הוא זכה כן להיות כהן? בגלל הענבה שלו. מישהו ענב, אז הוא כמו שקוף, הוא לא משאיר טביעת אצבעות באף מקום, הוא לא מפריע, הנוכחות שלו לא מפריע, הוא לא אומר דעות, הוא לא כלום, הוא יושב, הוא שומע ומקשיב. לכן, הקדוש ברוך הוא קרא לו לאוהל מועד. אם כן, בואו נראה עכשיו חשבון, חשבון. עד עכשיו היה רק הקדמות קטנות, כאילו אם הייתי קורא לזה לתת כרטיס ביקור קטן על משה רבנו, כאילו שהוא צריך את זה מאיתנו, אבל הוא קיבל. אנחנו למדנו במשך 5 פרשיות של סוף חומש שמות, במשך כל ארבעה שבועות האחרונים. אנחנו קראנו 5 פרשיות, היה פרשייה אחת מחוברת, על כל מה שמלכת המשכן, מפרשת תרומה, אחר כך תצווה, אחר כך כתיסה, אחר כך ויקל פקוד, איפה זה 5? תרומה, תצווה, כתיסה, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקהל, פ, פקודי, כן. חמש פרשיות אנחנו קראנו על איך עושים את המשכן. יופי, עכשיו ברוך השם יש משכן. פרשת ויקרא מתחילה עכשיו מה בתוך המשכן. כלומר, אנחנו נכנסים לתוך המשכן. מי נכנס? הכהנים. זה כבר הוזהר כמה וכמה פעמים מראש, מיד בתחילת חומש שמות, איפה שמתחילים עם המשכן, מזהירים שזה קשור רק לכהנים. והנה פתאום הקדוש ברוך הוא קורא אל משה, תקשיבו, ויקרא השם אל משה וידבר אליו מאוהל מועד לאמור. מה זה ויקרא השם אל משה? למה השם קרא למשה? משה לא היה כהן. אז אמרנו הקדמה קטנה, משה היה ענב. בסדר, אני לא מתנגד. אני רוצה ברשותכם להקריא לכם מדרש רבה. על הפרשה שלנו כאן, בפרשה א', פסקה 7. ויקרא אל משה, מה כתוב למעלה מהעניין? כך שואלים חדש במדרש רבה, פסקה 7. פרשת המשכן. כך שואלים ועונים. מה כתוב למעלה מהעניין? פרשת המשכן. ושם כתוב ככה, כאשר ציווה השם את משה. משה עשה כמו שהשם ציווה אותו. תקשיבו, משל למלך שציווה את עבדו. ואמר לו, בנה לי פלטין. מה זה פלטין? ארמון. על כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב עליו שמו של מלך. זה מה שהמלך לקח קבלן, נתן לו הוראה, פה אתה רואה את ה-18 דונם האלה, פה אני רוצה ארמון. ארמון גדול, כמו בית מלון, 300, 700, 8,000 חדרים. זה כולו יהיה פרטי שלי. והקבלן לוקח את הפרויקט, מביא מנופים, מביא טרקטורים, מביא כל מה שצריך, ציוד בפנים, ציוד בחוץ, ותקשיבו מה שהוא עשה. ועל כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב שמו של המלך. היה בונה כתלים, וכותב עליהם שמו של המלך. היה מעמיד עמודים, וכותב עליהם שמו של המלך. היה מקרא בקורות, והיה כותב עליהם שמו של המלך. יופי, וככה וילונות, שטיחים, ארונות, כיסאות, על כל דבר ודבר בצד הייתה חתימה שמו של המלך. לימים נכנס המלך לתוך הפלטין, כלומר כשזה היה גמור, עשו חנוכת הבית, הזמינו את המלך לגזור את הסרט, נכנס פנימה, על כל דבר ודבר שהיה מביט, היה מוצא שמו כתוב עליו. אמר, המלך ראה את זה, הוא התפעל, זה לא היה חלק מהחוזה, החוזה היה תבנה לי ארמון מפואר. והוא נכנס, הוא ראה, וואו, השם שלו מופיע בכל מקום. אמר, כל הכבוד הזה עשה לי עבדי, כלומר הקבלן, עשה לי את הכבוד הזה, ואני מבפנים והוא מבחוץ, הוא נשאר מחוץ לארמון אחרי כזה כבוד, קראו לו שיכנס לפני ולפנים. זה מה שנאמר ויקרא השם אל משה. עד כאן המדרש, לא, המדרש יש עוד שתי שורות, אני אגיד אותם עוד רגע, אבל עד כאן יש לי שאלה קשה. אני לא מבין, אתה הזמנת קבלן, והוא עשה לך עבודה שאתה מאוד 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 מרוצה, יפה מאוד. תוסיף לו על המחיר, קבעתם שהמחיר יהיה 15 מיליון שקל, תן לו 17 מיליון שקל, תן לו 22, תן לו 40 מיליון שקל. אבל מה פתאום תזמין אותו להיות בן בית אצלך? מה, בגלל שהוא בנה יפה, עשה וילונות, אקסטרה, לכן עכשיו הוא יבוא לגור בבית שלך? אני לא מבין, מה הקשר? המלך הזמין קבלן, אומר לו, תבנה לי פלטין. והקבלן בנה פלטין ועשה אותו משהו, 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 משהו. אומר המלך, כזה פלטין יפה, וואו, אני רוצה שהוא יבוא לגור איתי. קבלן יגור עם המלך בגלל שהוא בנה יפה? מה פתאום? איך בכלל? תקשיבו, מה הקבלן כתב על הקירות? כתב, אנחנו ראינו מקודם, כתב שמו של מלך, שמו של מלך, שמו של מלך, שמו של מלך. לא. הוא כתב משהו אחר, הוא כתב, תקשיבו. זה מה שאומרים כאן חז"ל בהמשך. כך, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, על כל דבר ודבר שהיה עושה, היה כותב עליו, כאשר ציווה השם את משה. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה עשה לי משה, והוא, ואני מבפנים והוא מבחוץ, קראו לו שייכנס לפני ולפנים, לכך נאמר, ויקרא אל משה. כלומר, רבותיי, בחלק, במשל, אני אמרתי שהקבלן רשם את שמו של המלך. למלך, נגיד, קראו משה, אהרון, שלמה, לא חשוב. אז על כל, על כל קרש הוא עשה איזה חתימה כזה. שלמה, עם עיצוב יפה של איזשהו כתר, יושב על כיסא, גרפיקאי עשה לו משהו יפה. שלמה, 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 שלמה על הקירות, שלמה על התקרה, שלמה על הרעיתים, שלמה על המזרונים, שלמה, 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 קינג סלומון. אז אמרנו, זה באמת לא מתאים, בגלל שעשית כל כך יפה, זה עדיין לא מתאים שתבוא להיות בן בית אצל המלך, זה מתאים לעלות לך במשכורת, זה מתאים להמליץ עליך בפני אנשים אחרים שמחפשים עבודת קבלנות, אבל עוד לא תבוא לגור. החתימה שמשה רבנו עשה, זה כאשר ציווה השם את משה. על כל צעד ושעל משה רבנו עשה בדיוק כמו שהשם רצה לסביות רצונו. לא עיגל פינות, לא עשה יותר שטחי, לא חיפף, לא עשה קיצורי דרך, אלא בכל דבר ודבר הוא לא שאל איך צריך לעשות את זה, אלא איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה. הוא לא בירר אצל קבלנים ואצל מהנדסים, איך זה צריך להיות יותר יפה, יותר ישר, יותר קל, יותר מהונדס, יותר זה, לא. כל דבר איך שהשם רוצה. ואם בעיני השם זה ימצחן יותר, אם זה יהיה זווית ככה, או זווית לשמה, ובשביל זה יצטרכו להוסיף עוד 30% יותר הרבה ברזל ובטון ויציקות וחיזוקים וחישוקים, אז משה רבנו לא מתעצל. הוא לא עושה מה המהנדס וההנדסאי והגרפיקאי מתכננים, אלא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו יש כבר תשובה לשאלה על התמיהה. בגלל שאתה קבלן טוב, לכן מגיע לך לגור בפנים, תקבל משכורת. רבותיי, ברגע שמשה רבנו עושה הכל כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא כבר גר בפנים. הוא גר בפנים, זה נקרא שהוא גר בפנים, הוא גר בתוכו, הוא נמצא בתוכו כל הזמן. רק מה פיזית, הוא עוד לא היה בתוכו. אז הקדוש ברוך הוא קורא לו, בוא תהיה גם פיזית בתוכו. כלומר, כשאנחנו נעשה הכל בדיוק, בדיוק, כמו שהשם רוצה, זה נקרא שאנחנו בפנים, אנחנו בפנים, אנחנו בפנים. הנה עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה ויקרא השם אל משה. משה רבנו כותב א' קטנה. נו, זה עשה אותו יותר ענב. זה עשה אותו מאיר כמו השמש. למה? כי הוא בפנים, הוא לא יכול לברוח מזה. הא' הקטנה שהוא רצה להיות ענב, זה מה שהשפריץ ממנו פרוז'קטורים. זה היה משה רבנו. למה? איך זה קורה? רבותיי, אם אנחנו רוצים ברשותכם לרדת מהאולימפוס הגדול הזה של פרשת השבוע, משה קרא, השם קרא, משה הגיע לפני 4,000 שנה במדבר, תכלס, מה זה אומר לנו? לנו זה אומר דבר אחד, משה רבנו זכה להיכנס לתוך בית המקדש, למרות שהוא לא היה כהן, בגלל שאת מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות, הוא עשה באהבה. זה הכל. מילת מפתח אחת ויחידה. באהבה. ככה רוצה המלך. אני לא עושה מה שנוח, אני לא עושה מה שהמהנדס והנדסאי והגרפיקאי והמסרטט והמתכנן עשה, אלא איך שהקדוש ברוך הוא אוהב. ואם צריך פה איזה שקע ואיזה בליטה, ובשבילה צריך לבנות, לחפור עוד 50 מטר בתוך האדמה, בשלשים יסודות מאוד מאוד חזקים, כדי שיהיה מי שיחזיק אותו מבחוץ, משה רבנו לא חוסך. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא אוהב. ככה מתנהג מי שאוהב. לאהוב. לאהוב זה נקרא לעשות את כל המצוות שאנחנו בין כה וכה עושים, אבל לעשות אותם בשמחה. בדיוק. לעשות באהבה, לעשות בשמחה. אתן דוגמה. רב אחד, רב גדול, מאוד מאוד משתדל להנחיל לילדים, לתלמידים שלו, לנערים, לאהוב את המצוות, להתלהב, לקיים הכל בשמחה. והוא מנמק, למה אני משקיע בזה כל כך הרבה אנרגיה, לקיים את המצוות באהבה, מסביר עוד פעם ונותן עוד כיוון ועוד מחשבה ומבקש מהנערים, רבותיי, עכשיו מסיבת ראש חודש, לפני שנוטלים ידיים, לפני הביס הראשון, בואו נעצום את העיניים, נחשוב רגע, כשבית המקדש היה קיים, עכשיו המלך והכהן והעדים שבאו ודפקו על השולחן ואמרו מקודש, עשו סעודה גדולה, סעודה כזו גדולה, שאנשים הסכימו לרוץ ברגל באמצע הלילה, באמצע הגשם, מחדרה או מגדרה עד ירושלים. כזו סעודה מכובדת. קראו לזה סעודת ראש חודש. וואו. אנחנו עכשיו כאן בסעודת ראש חודש. נכון? זה לחמנייה בשולחן של הישיבה על מפה חד פעמית מניילון. ויש גם איזה פסטרמה ואולי גם קצת סלט חצילים. אבל זה לא לחמנייה, זה לא חתיכת פסטרמה, זה לא סלט חצילים, זה סעודת ראש חודש. בואו נחשוב על זה רגע אחד לפני הביס הראשון, וכשנפתח את הפה ונגיד נעשה את הביס, לא יודע אם זה כן הפסק או לא הפסק, אבל נגיד וואו, וואו, פה אנחנו כאן עכשיו, סעודת ראש חודש. כך בכל דבר ודבר, בואו נעצור לרגע קטן אחד, לרגע של התבוננות. כך מספר היה הרב, אני מאוד מאוד משתדל להכניס, להחדיר בתלמידים שלי. למה? מפני ש, ככה הוא אומר, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה גננת. ופעם אחת הייתה בגן מסיבת פורים. יום לפני, יום אחרי, כל הילדים, הילדות, זה מסיבה של בנות היה. כל הבנות הגיעו, מלכת אסתר ומלכה וקלה, ואתם יודעות, אתם יודעים כולם, ילדות אוהבות להתחפש. וילדה אחת והגננת שואלת, מה את עושה בפורים? ואיך את מתרגשת ואיך את מחפשת? ותתתתתתה. וילדה אחת אמרה, חג פורים זה חג נורא עצוב. וגם הגננת, וגם העוזרת של הגננת, וגם אולי היה שם עוד איזה מבוגר או שתיים, זקפו גבות בתימהון, מדובר על ילדות גדולות, ילדות בגן חובה, ילדות בנות 6, 5.5. למה את שונאת את חג פורים? מה רע בחג פורים? תקשיבו מה שאמרה הילדה. כי איך שנגמר חג פורים, מתחילות בבית שלנו כל העבודות לפסח. ואנחנו קורבן פסח. אולי הילדה לא אמרה את המילים האלה. אנחנו מתחיל בלגן, שופכים מים, שופכים אקונומיקה, מגרשים אותנו מכאן, מגרשים אותנו לשם. אין לי אמא סבלנות, אין לי אמא כוח, אין לי אמא זמן, אין לי אמא כלום. אנחנו הולכים לאכול פלאפלים ברחובות. אני שונאת את פורים, כי איך שנגמר פורים מתחיל פסח. הרב, האמא חזרה, הגננת, האמא של הרב חזרה מזועזעת. ומאז היא מנסה להכניס בילדים שלה, להשריש בהם, שהחגים נועדו בשביל לסמוח, לאהוב את החגים, להגיד וואו, הגיע פסח, הגיע, הגיע, הנה הוא פסח. איך עושים את זה? באהבה. מתרגשים. וזה אומר הרב, מאז שאני ילד, שמעתי את אמא שלי, היום ברוך השם, השם נתן לי את ההזדמנות, להנחיל לחלק ששומע אותי, אין לי את כל העם לנגד עיניי, אבל הנערים ששומעים בקולי, יש לי את ההזדמנות לתקן את המעוות של ההורים של הילדה ההיא, שאימא שלי חזרה מזועזעת ממה שהיא אמרה. לאהוב, לאהוב, רבותיי, כשאנחנו עושים בין כה וכה את אותו הדבר, אני אספר לכם משהו שכתוב ביסוד ושורש העבודה, לא על פסח, עוד מעט נגיע לפסח, מה שכתוב ביסוד ושורש העבודה, על יום צום יום הכיפורים. ביום הכיפורים כולנו הולכים לבית הכנסת. יש כאלה שמתחילים בוותיקין, יש שמתחילים בשש, יש שמתחילים בשבע, יש גם שמתחילים בשמונה וחצי, לא חשוב. אבל רבותיי, כולם, כולם, כולם גומרים בזמן. מתי זה הזמן? אני יודע, לפי השעון, 6.5, 7, לפי שעון קיץ, לא שעון קיץ. כולם גומרים בשבע בערב, תקיעת שופר, תפילת ערבית והולכים הביתה. ובכל אופן, יש אנשים שבמשך כל היום כיפור משתדלים, לא מצליחים כל הזמן, אנחנו לא מלאכים, אבל לפחות ברצוב השוב, מדי פעם להתרומם, לנשום עמוק ולקחת איזושהי נשימה עמוקה מהערים, מהפסגה הגבוהה של האווירה של חג יום הכיפורים הקדוש. וואו, מתרגשים, כשאומרים, השם השם, י"ג מידות של רחמים, מתרגשים. ויש כאלה שמסתכלים על השעון כל 3 דקות, נו, מתי כבר הזמן ייגמר? משתיים בצהריים, חוץ מהקפה שמחכה להם בבית בסוף התפילה, כמובן, הבדלה וקפה, הם לא רואים ממטר. מה קורה לשניהם? גם הם וגם הם יגמרו את יום הכיפורים באותה שעה. תקשיבו מה אומר יסוד ושורש העבודה. יסוד ושורש העבודה אומר, ההוא ששומר את יום הכיפורים בשמחה, הדרגה שלו והשכר שלו והמעלה שלו היא גדולה 1,000 יותר מההוא שקצר רוח לחכות מתי יום כיפור ייגמר. אתם יודעים מה זה 1,000? אני אגיד לכם מה זה 1,000. 1,000 זה נקרא מיליון. אומר יסוד ושורש העבודה, ההוא שביום הכיפורים שמח, הדרגה שלו היא פי מיליון יותר גבוהה מההוא שביום הכיפורים מסתכל על השעון מתי זה ייגמר. כי הוא עושה את זה בשמחה, וואו. אתם מבינים על מה מדובר כאן? תקשיבו טוב. כדי שאנחנו נרוויח 4%, אז קונים כרטיסים של יש, או של ברקול, או של רמי לוי, או של מישהו אחר, ומקבלים על כל 100 שקל, מקבלים 104 שקלים, נכון? או שהולכים למחירה השכונתית. ואז כשקונים משהו ב-700 שקל, אז אנחנו מקבלים את זה ב-30 שקל יותר בזול. נכון? 7, 14, 28 שקלים יותר בזול. בהבחירה השכונתית עד הבית צריך לקחת מונית, 15 שקלים, אז זה כבר יוצא שיש לי רק 14 שקלים הרווחתי, 13 שקלים יש לי. שקית אחת נקראה, שקית אחת נעבדה, שקית אחת אין לי פה שמה. תכלס, אולי הרווחתי שקל או שתיים מכל הבלגן הזה, אבל התאמצתי, השתדלתי, רציתי להרוויח 2 שקלים. 4% הנחה. וזה לא חשוב כרגע אם זה, יש כל כך הרבה מבצעים, מקומות, איך קוראים להם שמה? איפה זה? רשמתי כאן את כל המבצעים האלה. הכפויים של מיר, המחירה השכונתית, משנת יוסף, זכר יצחק, זיכרון מרדכי, חסדי יחיאל, כל מיני כאלה, וכאן מוכרים יותר בזול, וכאן שמה, ורצים והולכים ונוסעים באוטובוס הלוך ואוטובוס חזור, ומחכים שעתיים, הרווחתי 3%. רבותיי, אתם יודעים, לא, בטח שאתם יודעים, אנחנו יודעים היטב, אנחנו יודעים מה זה פי מיליון. פי מיליון זה לא 4% להרוויח. 1,000. אתה משלם במשנת יוסף או בקפואים של מיר 700 שקלים, ואתה מקבל סחורה ששווה 728 שקל או 732 שקל, הרווחת 30 שקלים. אם אתה עושה בשמחה, אז מ-700 שקל אתה עושה 700 מיליון שקל, פי 1,000, זה נקרא פי מיליון. מ-700 שקלים, רבותיי, את אותו מעשה, את אותה פעולה, עושים 700 מיליון שקלים. אני לא מתעסק בפיננסים, אבל אני חושב שב-780, ב-700 מיליון שקלים, אפשר לקנות 4 רחובות מלאים. נדלן, הולכים לקבלן, וסוגרים איתו על 4 רחובות בניינים, בכל בניין 6 דירות. בניין, 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 כל רחוב 30 דירות. 4 רחובות. שכונה שלמה תהיה שלך. יש במנהטן יש שכונה של טראמפ, ובביתר תהיה שכונה שלך, ובקריית ספר תהיה עוד שכונה שלך. מה יש? 700 מיליון שקל. איפה 700 מיליון שקל? את ה-700 שקל של הבשר והדגים והירקות שהלכת לקנות לכבוד חג הפסח, במקום ללכת לקנות אותם, הווה רבותיי, בואו נרקוד לקנות אותם. וואו, אנחנו נרקוד לקנות את הפירות, את הירקות, את החזרת ואת החריין באהבה, ואז יש לנו פי 1,000. זה נקרא ויקרא אל משה. רבותיי, אני שכחתי לתת לכם כאן רגע אחד של הפסקה בשביל איזה שיר קטן, אבל אנחנו מיד חוזרים.
מלאכי השורי מלאכי אליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא אוי שולוי מלאכי מלאכי השורי מלאכי אליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא איי 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 שולוי מלאכי מלאכי השורי מלאכי מלכי המלכים, אוי 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 אוי, יקר kadosh baruch hu boyachem leshalom malachei shalom malachei el yoini melech malchei hamelochim hakadosh baruch hu boyachem leshalom malachei shalom malachei el yoini melech malchei hamelochim hakadosh baruch hu ayayay boyachem leshalom
השם קורא למשה להתכנס לתוך בית המקדש, לתוך לפני ולפנים בלשון חזל, לפני ולפנים, מה קרה? הוא לא כהן ולא יהיה איש, אף פעם אף אחד לא נכנס. משה כן, למה משה כן? כי הוא בנה את המשכן באהבה. וואו. עוד פעם, רגע, תנו לי, אני לא כל כך קשה הבנה, אבל באמת, ברשותכם, לא הבנתי. אני רוצה לחזור, אולי אתם הבנתם יותר מהר, אז אני אסתם נודניק שאני חוזר עוד פעם. אני עכשיו ברשותכם, ממש ברשותכם, לגמרי, לגמרי חוזר בשבילי, בשביל שגם במוח שלי, בראש שלי, גם כן ייכנס משהו. משה רבנו זכה להיכנס לפני ולפנים, איפה שהכהן הגדול נכנס פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, עם כתורת ועם מכתב ועם הכנות ועם רעש, או פעם אחת בשנה ולא יראה מה שכתוב שם על זה, ואנחנו נגיע בעזרת השם בערב יום הכיפורים. למה הוא נכנס? מה קרה? מה? הוא בסך הכל היה קבלן של המשכן, נכון? הוא היה קבלן. את מה שהוא צריך היה לעשות בין כה וכה, הוא עשה באהבה. וואו. רגע, רבותיי, אני מצביע עכשיו, אתם לא רואים, רק שומעים, אני מצביע, ואני מבקש את רשות הדיבור, ואני מכריז קבל עם וידע באוזני כולם, גם אני רוצה, אם זה כל כך פשוט, גם אני רוצה, גם כן באהבה, למה שאני לא ארצה את זה? אני רוצה באהבה. בשביל לעשות באהבה, צריך טיפה לחשוב. אין כזה דבר שפתאום באמצע היום, באמצע החיים, באמצע הריצה, באמצע אקשן, באמצע, מגיע צפצוף, טרח, שבת, חבא מהר מהר את הטלפון, תזרוק מהר את כל הסירים על האש, רוץ לבית הכנסת, אם תספיק להתקלח, ואם לא תתנגב כבר, תסגור את הכפתורים בדרך, רוץ לבית הכנסת, מהר מהר, שיר השירים, תתפוס, או בלי שיר השירים, תתפוס מנחה, באמצע כבר אוחזים בחזור הסשץ, ואתה במהר כבר נרדם, ואחר כך באוכל, אתה רעב, אוכל, ככה זה יהיה באהבה. זה נקרא שבת מעין עולם הבא. כדי ששבת יהיה מעין עולם הבא, רבותיי, אנחנו לא צריכים את כל הספר של הרב ציון רבי מחולון, חיבר ספר על השבת, איזה יופי. לא, הלוואי שכן. צריך רק לעצור רבע שעה לפני הצפצוף. הלוואי חצי שעה, הלוואי שעתיים, הלוואי חודש, אבל מינימום, אני לא מדבר על מקסימום. רבע שעה לפני הצפצוף לעצור, לעשן את הסיגריה האחרונה. די, מספיק, לעשן את הסיגריה האחרונה לכל החיים, לא רק עד מוצאי שבת. לשים את הסירים על האש, 5 דקות לפני הצפצוף לנשום עמוק, להסתובב אחורנית לצד מערב, בואו לקראת שבת מלכתה, לנשום עמוק ולהגיד, עכשיו אנחנו מתחילים אימונים לקראת מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. להתכונן, רבותיי, נכון שבשביל ללחוץ שבת לא מספיק להתכונן 5 דקות. ללמוד ללחוץ שבת כדי לא להיקשל צריך הרבה זמן. בסדר, בעזרת השם, השם ייתן לנו את הזמן הזה ונלמד טוב ונדע ונתקדם. אבל להפנים שפה עכשיו הולך להיות משהו גדול, ואני רוצה לאהוב אותו. מאליו אני לא אוהב כלום, מאז שאני הייתי ילד בן 3, והגננת לימדה אותי שאוהבים סוכריה על מקל בצבע אדום, מאז זה מה שאני אוהב. נכון שהסוכריה השתדרגה קצת, אבל השתדרגה רק בכמות ורק בטכנולוגיה, זה כבר נהיה מהסוכריה, זה נהיה מכונית, וזה נהיה טטטטה, וזה נהיה אייפון, ונהיה שמייפון, לא יודע כל הקשקושים שיש להם ברחוב, אבל אנחנו רוצים גם לשדרג את האיכות, את הרוחניות, קצת לחשוב טיפה. תן לילד בן 3 שטר של $100, הוא יתאם את זה, זה לא שווה כלום, תפוי, הוא ירק את זה, למה? הוא קטן, הוא רוצה סוכריות, אז צריך ללמד אותו. רבותיי, אנחנו מקבלים כל שבת ושבת שטר של $1,000,000. 1,000,000, כך כותב היסוד ושורש העבודה. 1,000,000, איזה $1,000,000? לאהוב את השבת, את מה שאנחנו עושים בין כה וכה. עד היום אהבנו את הגפילטע פיש, נו בטח, האישה עושה אותם טעים, למה שלא נאהב? אהבנו את היין של הקידוש, כי בכלל זה יין טוב, יין משובח, ואנחנו שרים ככה גם כן יינות מבוסמים. אנחנו אהבנו את הבשר, או, באמת, עם איזה ריח כבר מיום שישי בצהריים, ואת הסלטים, אהבנו את הכל, אבל מה עם עצם יום השבס קוידש, לאהוב את השבת? זה לא ילך בלי 5 דקות להתרגל. ורבותיי, מה שנכון לגבי שבת, נכון גם לגבי הפסח. אנחנו לזה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, כבר נהיה 3-4 ימים לפני פסח. ישנה סתירה. פעם אחת אומרים חזל, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים הלכות חג בחג. הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, כלומר חג השבועות, והלכות חג, הלכות חג זה נקרא סוכות, הלכות פסח, הלכות עצרת והלכות חג. ממילא גם הלכות ראש השנה והלכות יום כיפורים, ללמוד בחג. ובמקום אחר כתוב, יש סתירה של תלמידי חכומים, 30 יום קודם החג, צריך ללמוד הלכות החג. וברמו הראשון של הלכות פסח כתוב, שזה מתחיל בפורים. פורים, למי שאינו יודע, יכול להסתכל בלוח השנה, פורים הוא בדיוק חודש לפני פסח. אז מה עושים חסידים ואנשי מייסה? בסעודת פורים, בין הדגים לבשר, בין הכוס יין ה-15 לכוס יין ה-16, עוד כשלא מטושטשים לגמרי לגמרי לגמרי, פותחים משנה ברורה הלכות פסח, וקוראים לפחות סעיף אחד. כדי שמחר נקרא עוד סעיף ועוד סעיף, נכון שהיום הטכנולוגיה שחררה אותנו מהרבה מאוד סימנים בהלכות פסח. פעם היה צריך להכשיר כלים, והיום יש כלים מיוחדים לפסח, ופעם היום יש חד פעמי, והיום יש כל מיני טכנולוגיות ששחררו אותנו מהרבה הלכות, אבל עדיין צריך ללמוד. ואם אנחנו לא נלמד, לא נדע, אז צריך 30 יום לפני החג ללמוד הלכות חג. אז ממילא יש לנו סתירה של תלמיד חוכם. פעם אחת כתוב שצריך ללמוד חג בחג, כלומר בפסח ללמוד פסח, ובסוכות סוכות, ופעם כתוב שצריך ללמוד 30 יום קודם החג. מה התשובה? ויש לו אמר, שזה צווי דינים, יש שני סוגי לימוד. ללמוד הלכות צריך הרבה לפני. אין כזה דבר, רבותיי, שביום הפסח אחר הצהריים הרב אומר דרשה, שעה לפני מנחה, והוא יגיד לאנשים שבליל פסח צריך לעשות הסיבה ולשתות 4 כוסות. כי אז כולם יזגפו גבות בתימון ויגידו לו, רבי, עכשיו אתה אומר לנו את זה? עכשיו כבר נגמר פסח, אתמול בלילה היינו צריכים לדעת את זה. אין כזה דבר שביום חג סוכות, אחרי צהריים, בחג אחרי צהריים, שעה לפני מנחה, הרב יאסוף את כל התלמידים, את כל המתפללים של בית הכנסת, ויגיד הלכות סוכה, כמה צריך להיות, 2 כלחתם, 3 אפילו טפח, ולבוד, ודופן עקומה. רבי, עכשיו אתה אומר את זה, כבר עשינו קידוש אתמול בבית, לא ידענו שצריך לשבת בסוכה, מה עשית לנו? מה? בקיצור, פשוט מאוד, את ההלכות צריך ללמוד הרבה לפני כן. אותו דבר בהלכות שבת, הלכות תפילין, הכל צריך לדעת, אין ברירה, אם לא נדע, לא נעשה. חוץ מזה, בכל דבר יש גם רעיונות, יש גם עומק, מה זה פסח, מה זה סוכות, מה זה שבועות, מה זה שבת, מה זה תפילין. מה שקוראים אצלנו העין יעקב של כל דבר, נכון? יש את ההלוך איזה הרמב״ם, והעין יעקב, עין יעקב מסביר, למה, לא איך מניחים תפילין, למה מניחים תפילין? את זה רבותיי אפשר ללמוד מתי שרוצים, אבל הזמן המתאים הוא בחג בעצמו, אפשר להתחיל לפני החג, אבל בחג בעצמו פותחים עכשיו איזשהו ספר טוב שמסביר מה זה פסח. ומתענגים עליו ומתמוגגים ממנו, וזה נקרא חייב אדם לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ואם נעשה את זה קצת לפני כן, נוכל להיכנס אל האווירה, להיכנס לאווירה, איך אמרנו? באהבה. וזה חשוב מאוד. אתם תקראו בעזרת השם בעוד פחות משבועיים, יותר משבועיים, למה? שבוע וחצי. היום יום שישי, יום שישי הבא זה כבר ערב שבת הגדול, יום שני בלילה פסח, עוד שבוע וחצי, אתם תקראו בהגדה של פסח, על מה שכתוב בתורה, בעבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים. מה זה זה? זה צריך להצביע על משהו. אז אומרים חז"ל שצריך להצביע על המצות. שואלת שם הגמרא, ובעל ההגדה מביא את זה בהגדה, יכול מראש חודש, אולי כבר מראש חודש ניסן, צריך להתחיל לדבר על כל יציאת מצרים? תלמוד לומר, בעבור זה, לא אמרתי לך אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. ורבותיי, אני לא מבין. למה אתה לא אומר יכול מראש השנה, יכול מחנוכה, מה פתאום יכול מראש חודש? כי בראש חודש כבר מתחילים לצלצל הפעמונים של הגאולה. ובראש חודש אנחנו כבר מתחילים ללמוד הלכות פסח. בראש חודש אנחנו כבר מתכוננים היטב לפסח. אנחנו כבר מוכנים, המצות כבר ארוזות בחדר הסגור שם, והבשר כבר מוזמן במקפיא, בקיצור, הפסח מתחיל להריח. עכשיו תתכונן נפשית. אין כזה דבר שפתאום נחת עליך ליל סדר. פתאום נחת עליך ליל סדר זה לפהק, לשתות 4 כוסות, כי זה מה שכתוב בתורה, אין ברירה, ולטוס לישון עד מחר ב-10 בבוקר או ב-9 בבוקר. אבל אם אנחנו טיפ 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 טיפה נתכונן, אנחנו נעשה בדיוק את אותו הדבר. נשתה ארבע כוסות, אבל רבותיי, איך עשה חשבון יסוד ושורש העבודה? זה לא ארבע כוסות, זה ארבע מיליון כוסות. אתם יודעים מה זה ארבע מיליון כוסות? זה מיליון בקבוקים. אתם יודעים מה זה מיליון בקבוקים, רבותיי? וואו! מיליון בקבוקי יין של ארבע כוסות. החשיבוס, נשתה רק ארבע כוסות. אבל חשיבוס של מיליון. מיליון בקבוקים, ארבעה מיליון כוסות, למה? כי אנחנו נעשה בדיוק את אותו הדבר, מה שעושה ההוא המפהק הזה, אבל באהבה. ועל זה נאמר, ויקרא אל משה, השם קורא לו, בוא, 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 תיכנס בפנים. ושאלנו, מה, את הקבלן אתה מכניס פנימה? משה רבנו לא הקבלן. משה רבנו כבר בין כה וכה בפנים. משה רבנו בתוכו שלה בתוכו עושה את הכל באהבה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תעשה את זה רשמי עם תעודה. אני אנפיק לך תעודה שאתה בפנים, אבל הוא ודאי בפנים. למה? את מה הוא עשה? הוא עשה את מה שכל קבלן עושה. באהבה. רבותיי, אין כזה דבר שזה יקפוץ פתאום. כדי שנאהב משהו, כתוב ברמב״ם. מי שכתוב בתורה, הרמב״ם אומר על מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך. אתם יודעים, יש כזה מדרש פליה. לא, אף אחד לא יודע איפה זה כתוב. ואהבת את השם אלוקיך. איפה זה כתוב? בקריאת שמע, בחומש דברים. אנחנו אומרים את זה ארבע פעמים כל יום, לפחות שלוש פעמים. פעם אחת בשחרית, מי שמגיע לפני הזמן, אז יש את זה בקורבנות, נכון? שמע ישראל. אחר כך, ביחד עם ברכות קריאת שמע, זה פעם שנייה. פעם השלישה, שלישית במעריב. בפעם רביעית, כשהולכים לישון, בקריאת שמע שעל המיטה. ומי שמתפלל מעריב קצת מוקדם, אז אחר כך אומר קריאת שמע עוד פעם בלילה על המיטה. לפני על המיטה, בלילה אחרי שנייה הזמן. בקיצור, חמש פעמים כל יום, כל יום, כל יום, חמש פעמים אומרים שמע ישראל. כל יום חמש פעמים, ואהבת את השם אלוקיך, זאת אומרת שאומרים 1,500 פעם בשנה. 10 שנים, 15,000. 100 שנים, 150,000. 50 שנה, 75,000. 80,000, 90,000 פעמים אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. על זה אומר הרמב״ם, איך אוהבים את השם? איך אוהבים את השם? אני יכול לאהוב חצילים, טעמתי, זה טעים לי. אני אוהב זחוג, טעמתי, זה חריף, אבל טעים לי, אז אני אוהב. אתה יכול להגיד לי לאהוב, אני יודע מה, בורשת, אני לא אוהב. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נתנה לי בורשת בערב פסח. טעמתי, אני לא אוהב. נתנה לי ממליגה, אני לא אוהב. נתנה לי חריימה, אני כן אוהב. אז מה, 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 ואהבת, איך אתה יכול לצוות לאהוב? אומר הרמב״ם, תתבונן. והרמב״ם ממשיך הלאה. מי שמתבונן הרבה, אוהב הרבה. מי שמתבונן קצת, אוהב קצת. מי שאינו מתבונן, אינו אוהב. בקיצור, רבותיי, אנחנו נקיים את כל המצוות בפסח שמקיימים כל הצדיקים הכי גדולים בעולם, מי שאתם רוצים, הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, הרב מלובביץ', הרב אבא סאלי, כולם כולם שתו ארבע כוסות יין, וגם אנחנו נשתה ארבע כוסות יין. נו, אז מה הבעיה שנהיה כמוהם? מה צריך לעשות בשביל זה? כלום. חמש דקות לפני כניסת החג, להתחיל כבר מעכשיו בעצם להגיד, וואו, עכשיו הולך להיות פסח. מה שאני עוד לא מבין, בואו נפתח קצת במחזורים, באגדות של פסח, לא בערב פסח, שמתי שהילדים מדברים, אתה בינתיים תתחיל לחפש למטה, מתחת השורה. מי עכשיו? יש עוד זמן. שבת הזו קצת, שבת הבא, שבת הגדול יותר, גם באמצע השבוע, קצת לעצום את העיניים, לנשום עמוק, ולקיים את כל מה שכולם מקיימים, אבל להרוויח על זה, רבותיי, פי מיליון, פי מיליון להרוויח. איך מרוויחים פי מיליון? לעשות משהו אחר? לא. אותו כוס, אותה כוס, אותה הסיבה, אותן המצות, הכל אותו דבר, אבל באהבה. בעברית קלה קוראים לזה בכיף, בסבבה. נו, נו, מה יותר קל? ואז רבותיי, מ-700 שקל של הקפואים של מיר או של משנת יוסף, זה הופך להיות 700 מיליון שקל, ארבעה רחובות של, 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 של נכסי דלוניידי, של, של, של דירות. מה קרה? זה פי מיליון, 1,000. למה? כי עושים את זה באהבה. אז אם כן, רבותיי, כולנו, כולנו, כולנו שנעשה הכל באהבה. אבל אני רוצה, אחרי שגמרנו לדבר, לספר לכם עוד משהו לעשות באהבה, אבל בשביל זה צריך לעשות הפסקה קטנה, שזה יהיה רשמי, מפני שפעם אחת סיפרתי על הספרים שלי באמצע ההרצאה, אז אחר כך כל רדיו, כל חי וגם אני, קיבלנו נזיפה גדולה שההרצאה זה הרצאה ופרסומת זה פרסומת, ולא מערבבים בין התחומים, אז הנה אני לא מערבב בין התחומים, תקשיבו.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל
חי תמיד איתי כוחה.
אני רוצה לספר לכם על עוד משהו גדול באהבה. אני, חנוך, חיברתי סדרה של ספרים, 30 שנה עבדתי על זה מבוקר עד ערב, לא ביום שישי אחרי צהריים, ככה קצת בשעות הפנאי, ממש מבוקר עד ערב, את כל אגדות חזל כתבתי בעברית, קולחת, ברורה, כמובן עם ההסברים שלהם. זה לא ספר לילדים, אבל זה ספר טוב, קל, כיף לקרוא אותו. אגדה אחרי אגדה לפי סדר התלמוד הבבלי, לא לפי סדר החומש, לא לפי סדר עניינים, אלא לפי סדר התלמוד, מסכת ברכות, שבת, עירובים, פסחים, ראש השנה, יום, הסוכה, מגילה, מועד קטן. רבי יעקב אבן חביב ליקט את כל האגדות, ואני ביארתי אותם בעברית קולחת, ברורה ויפה. הסדרה של הספרים הזו עולה 850 שקלים, כולל המשלוח. אני עכשיו עושה לכם מתנה לכבוד החג ב-600 שקל. רבותיי, זה בחינם, זה מחיר הקרן. ב-600 שקל עד החג, מי שיקנה לך, לשבר שלך, לגיס שלך, לדות שלך, למי שאתה רוצה, משלוח עליי ב-600 שקל, זה בחיני חינם. אם החנויות ספרים ידעו שככה אני עושה, אני מבטיח לכם שהם יארגו אותי ובצדק. אבל זה לא יהיה הרבה זמן. אם אתם רוצים, אתה מתארח אצל חמיך, מתארח אצל חמוכתה, אתה רוצה להביא איזה מתנה של 1,000 שקל, אתה מקבל אותה ב-600 שקל, 40% הנחה. באהבה! ולך עוד סט אחד הביתה, ולמת הכנסת סט שלישי, מה קרה? אין לך כסף לפני פסח, תתחיל את הצ'ק הראשון, תשלם אחרי פסח. מה הבעיה? תשלם בעוד חודשיים. תשלם 4 תשלומים, 600 שקל, ב3 תשלומים, 200, תתחיל אחרי יום העצמאות תשלם. אין שום בעיה. אני מציע סדרה של ספרים נהדרת, סבבה, בכיף, ואני ממש אומר לכם, זה גם מצווה בבית, זה גם ברכה, כתוב בתורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, שימה בפיים, כתבו את השירה הזאת, זה נקרא לכתוב את התורה. לא צריך לכתוב דווקא את הספר תורה שבהיכל, אלא כל ספר שכותבים, שמבינים אותו, שקוראים, וואו, עכשיו אני מבין מה כתוב בתורה, מקיימים את המצווה האחרונה בתרי"ג המצוות, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ואם אתם קונים את הספרים, אתם גם מביאים ברכה הביתה שלכם, וכמובן גם ברכה הביתה שלי, ויש ברכה, יש לנו כאן סמל, אני מכנס הביתה של מישהו, רואים את הסט של הספרים אצלו בסלון, וואו, אתה מהחברים של כל חי. אנחנו יודעים את זה, כל חי. ועד היום, ברוך השם, כל מי שקנה את הספר, חבל שלא נותנים לי כאן עכשיו להעלות כמה מאזינים, יגידו, באמת הרב צודק, שבת אחרי צהריים אתה מקדיש רבע שעה או 20 דקות לקרוא את הספר, פתאום גילית, איי, ברחו שעתיים, אני לא הרגשתי איך זה קרה. כי זה מעניין, זה מרתק. מה שאני עשיתי, לא כתבתי מילים גבוהות, לא כתבתי מילים ארמיות, בלי גמטריות, פשוט עברית קלה וקולחת ברורה בגובה העיניים. כל מי שירצה את הסדרה של הספרים אליך הביתה, כולל משלוח, תתקשר. לא צריך להתקשר עכשיו, תתקשר בעוד רבע שעה, בעוד חצי שעה. אני אחזור, או אשתי תחזור, בדרך כלל אשתי, החברה מנית חוזרת על כולם, ונסדר לך את זה, או בצ'קים, או בכרטיס אשראי, איך שאתה רוצה. אפשר להתחיל לשלם אחרי פסח. 08-97-44-666. אני מבטיח ב-600 שקלים כולל המשלוח במקום 850. אז מי שרוצה עכשיו 08-97-44-666, שיהיה לכולם, 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 שבת שלום ומבורכת. והפעם לשם שינוי אני רוצה להוסיף שזאת תהיה שבת שלום באהבה. באהבה של בן איש לרעהו, ונאהב את השבת, והקדוש ברוך הוא יאהב אותנו, והכל הכל יהיה המברך את עמו ישראל באהבה. שבת שלום.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
93.8 FM, כל חי. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים, אנחנו כאן בפרשת ויקרא, בראש פרשת השבוע כתובה המילה ויקרא אל משה, והאות א' היא א' זעירה, אות קטנה. עוד קטנה זו רומזת לענוותנותו של משה רבנו, שלמרות כל מעלותיו המשגבות היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אין זו האלף היחידה בתורה שהיא שונה מיתר האותיות. יש אלף נוספת בדברי הימים, האלף של המילה אדם, האמורה על אדם הראשון, והיא אלף רבתי, והיא המציינת את מעלותיו העצומות של אדם הראשון, שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואת העובדה שהכיר במעלת עצמו. ממשיך הרבי מלובביץ', רוב אותיות התורה הן אותיות בינוניות. הדבר מתאים ליהודו הכללי של היהודי שעליו להיות במדרגת בינוני, והוא יכול להגיע לזה על ידי התורה, שהיא חוכמתו ורצונותיו של הקדוש ברוך הוא. אך פה ושם יש גם אותיות זעירות ואותיות גדולות, שגם מהן עלינו ללמוד דרכי התנהגות. האלף הגדולה שבמילה אדם מתארת את גדולתו הנפלאה של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא בעצמו העיד עליו שחוכמתו מרובה מחוכמת מלאכי השרת. היא מלמדת את היהודי שעליו להכיר את מעלותיו ואת הסגולות המיוחדות שניחן בהם, כשם שעל היהודי להכיר את מגרעותיו, כך עליו להכיר את מעלותיו. אלא שהכרת המעלות אינה צריכה להביא לזחיחות הדעת, לגאווה, כי האדם הראשון גם מייצג את הנפילה בחטא עץ הדעת, ומזה יכולים אנו ללמוד שההכרה במעלות האישיות כשהיא לעצמה עלולה להביא גם לידי חטא. לצד הכרת המעלות נדרש האדם שתהיה בו גם תחושת שפלות וענבה, כפי שמסמלת האלף הזעירה של משה רבנו אבי הנביאים. משה רבנו הכיר גם כן את מעלותיו. אפילו פסוק זה עצמו שבו כתובה האלף הזעירה, הרי שהיא מבטאה את חיבתו של הקדוש ברוך הוא למשה. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קרא לו בקריאת חיבה. משה ידע שהוא אשר קיבל תורה מסיני והכיר את מעלותיו המיוחדות, אלא שאמר בליבו כי מעלותיו אלה ניתנו לו במתנה מלמעלה, ואין הוא צריך להתגאות בכך. שכן אם מישהו אחר היה זוכה באותם תכונות, באותם סגולות הרוחניות, הרי היה מן הסתם מגיע לדרגה גבוהה לאין ארוך. כך חשב משה. בדרך זו היה משה ענב מכל האדם. ממשיך הרבי, בכל יהודי יש חלק מנשמת אדם הראשון, וכן ניצוץ מנשמת משה רבינו. מזה מובן שיש בנו, עם ישראל, הכוח ללמוד מן המעלות שבשניהם. מצד אחד על יהודי לדעת שמכוח היותו בן אברהם, יצחק ויעקב הוא יורש מהם מעלות נפלאות, ועליו להכיר בערך עצמו ולא לחשוב שהוא אינו ראוי ללימוד התורה ולקיום מצוותיה. מצד שני עליו לזכור שמעלות אלה לא באו בזכות יגיעתו ועבודתו של היהודי, אלא ניתנו לו במתנה מלמעלה, ועל כן עליו להיות שפל בעיני עצמו ולא להתגאות, ודווקא על ידי הענבה זוכים לאותה קריאה של חיבה, כפי שקרא הקדוש ברוך הוא למשה, ומגיעים אל השלמות האמיתית. תורת החסידות מציינת עוד שלא נאמר כאן מיהו הקורא, וזה עוד שקריאת החיבה באה מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהיא למעלה מכל שם ותואר. כלומר, יש כאן קריאת חיבה אל משה רבינו, הנובעת מעצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש, וידוע שבכל יהודי יש ניצוץ מנשמת משה רבינו עליו השלום. ומזה מובן שקריאת החיבה של הקדוש ברוך הוא לא רק מופנית אל משה רבינו אבי הנביאים, אלא לכל יהודי ויהודי. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו פונה אל כל יהודי בקריאה של חיבה, חיבה שאינה תלויה כלל במעשיו ובאופן התנהגותו. הוא מלמד אותו את סדר הקורבנות, איך סדר ההתקרבות של היהודי אל הבורא יתברך. ומכאן עלינו ללמוד עד כמה צריך לאהוב כל יהודי וללמד זכות על כל יהודי, וגם אם צריך לעורר יהודי להתקרב יותר לתורה ולמצוות, יש לעשות זאת במלוא האהבה והחיבה, בכבוד ובהתחשבות, כיוון שמדובר כאן בעם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי.